ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף עין א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו בית שמאי. כל הנשים מתות נידות. וראינו את זה כמובן במשנה, והנפקמינה שהבגדים של אישה שמתה צריכים לטהר, להטביל את הבגד הזה, בגלל הקביעות שלו שהנשים, כשאישה מתה, היא מתה בחזקת נידה. ושוב פעם, הבגד שלה שהיא לבשה לפני מותה כבר נטמע, וצריכים להטביל אותו. אנחנו נראה בגמרא פס כפול, וכתבנו תחת הכותרת מבנה ניסיונות להבין טעמו של בית שמאי. הגמרא פותחת בשאלה, מהי טעמי הוא לבית שמאי? תשימו לב שהשאלה היא מסומנת כשאלה ארוכה, בערך 9-10 שורות, ואחר כך יבוא התשובה, שגם זה בערך 7-8 שורות עד המשנה. הגמרא, מהי טעמי הוא לבית שמאי? אי נאמה, וכאן הניסיון הראשון להבין מה הטעם, אי נאמה משום דכתיב, ותתחלחל המלכה. במגילת אסתר כך כתוב, ואמר רב מלמד שפרסה נידה, החנמי אגב ביעטותה דמלאכה דמותה. גם כאן אגב הפחד ממלאך המוות, חזיה היא תראה דם. אנחנו סימנו, היקפנו את השורות הבאות בסוגריים. בשוליים כתבנו סוגריים לשם דילוק כדי לשמוע רצף הקריאה. בתוכם הגמרא מקשה קושיה פרטנית ומתרצת. אז אנחנו נדלג שנייה. אז אם האם זה ההסבר שמכוח הפחד של מלך המוות האישה רואה דם נידה, אלא הדתניה בית שמאי אומרים כל האנשים מתים זבים, ובית הלל אומרים אין זב אלא מי שמת זב. יקרי כאן, יש לקרוא את הפסוק שאומר מבשרו ולא מחמת אונסו. ואם ההפרשה הזאת היא באה מפחד מלך המוות, הגבר לא היה הופך להיות זב, כי הפסוק כותב מבשרו ולא מחמת אונסו. אונסו זה כולל את הפחד ממלך המוות. ובכל זאת בית שמאי אומרים שאנשים מתים זבים. אז אנחנו בשלב הזה שוללים את החשיבה או השיקול של פחד הוא זה שמביא את המצב. אז אנחנו חוזרים לקטע שדילגנו. אמרנו שמפחד מלך המוות אישה פורסת נידה. שואלת אומר בתוך הסוגריים והנענתנן שחרדה מסלקת את הדמים. אז רואים פה ההפך, סילוק דמים ולא זרימת דמים. הגמרא אומרת, הלא קשה, אין להעלות קושיה מהציטוט הזה שחרדה מסלקת הדמים, פחד העצמית ביעטותא מרפא. יש כאן שני מצבים, יש פחד, שזה פחד ממושך, זה מה שעוצמת, הוא עוצר הזרימה. אבל ביעטותא זה בהלה פתאומית, כמו הופעת מלאך המוות שבא פתאומי, זה מרפא, זה משחרר ויגורם לזרימת הדם. והמשכנו בגמרא נעשה עוד פעם, אלא הדתניא בית שמאי אומרים כל אנשים מתים זבים, ובית הלל אומרים אין זב אלא מי שמת זב. נראה ברשי, אלא הדתניא כל האנשים המתים מסכין לנו כזבים סמוך למיטתן, ואי תעמי לבית שמאי משום ביעתות את מלך המוות, זכרים איך הם מתמו, איך הזכר נהיה זב. הזכר אינו מתמה באונס, תקרינן בי מי בשרו, כך הפסוק אומר, שהזוב בא מי בשרו, וזה בא למעט, ולא מחמת אונסו, כפי שאמרנו מקודם, כולל ביעתותה או פחד. אז אנחנו חוזרים להמשך הגמרא. אחרי שהגמרא אומרת, איקרי כאן מבשור ולא מחמת אונסו, אז מה הטעם בכל זאת של בית שמאי שכל אנשים מתות נידות, אלא תעמד בית שמאי כדתניא. בראשונה הבלטנו את המילה הזאת במשולש שהוא מופיע כאן, וגם עוד ארבע שורות קודם נתייחס לנשים, ואחר כך יש התייחסות דומה לזכרים. בראשונה היו מטבילים כלים על גבי נידות מתות. אישה שבפועל הייתה נידה ואז מתה, היו מטבילים את הבגדים, והיו ובוא נוסיף ונאמר, ולא הבגדים של אישה שמתה לפני ללא נידות, אישה תורה שמתה. אולי נציין שמדובר פה בגדים שהיו עליה לפני מותה, לא בגדים שנטמעו תומת מת, אלא בגדים, והורידו את הבגדים האלו לפני מותה, או היא הורידה את הבגדים האלו, ומדברים סמוך למיטה. הבגדים של אישה שהייתה נידה היו מתארים, מטבילים אותם, ולא נשים טהורות. והיו, ממשיך הגמרא, והיו נידות חיות מתביישות. ממה מתביישות? מכך שמתייחסים לנידות שונה מנשים אחרות. אומר רש"י, מתביישים שאפילו במיטתן הם משונים מכל אדם. אז הנשים נידות החיות היו מתביישות. ממשיך הגמרא, התקינו, עשו תקנה שיהיו מטבילים על גבי כל הנשים. אין כאן הבחנה בין אישה נידה, אישה תורה, מפני כבודן של נשים חיות. אז יוצא שכל אישה שמתה היו מטבילים את בגדיה, אותם בגדים שהיא לבשה לפני מותה. וזה מה שעומד מאחורי דברי בית שמאי שראינו במשנה, שכל הנשים מתות נידות. דהיינו, מתייחסים לכל הנשים כאילו היו נידות, אבל בפועל אין עושים הבחנה בין נשים תורות לנשים נידות ממש לגבי בגדיהן שהיו עליהן לפני מותן. וגם אצל גברים, בראשונה היו מטבילים על גבי זבין מתים, היו זבין חיים מתביישים, התקינו שיהיו מטבילים על גבי כל האנשים מפני כבודן של זבין חיים. המשנה בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו תומעת קטם ותומעת מת לגבי דם שיצא מאישה שמתה. המשנה, האישה שמתה ויצא ממנה רביעית דם, מטמא משום קטם ומטמא בועל. נציין שקטם הוא קשור לדם נידה. דם נידה מטמא גם בפחות מרביעית. דם מן המת שמטמא כמת, ככזית מן המת, ודהיינו מדובר בתומת אוהל, רק בשיעור רביעית, רביעית דם שיצא מן המת, אז הוא מטמא תומת אוהל. המשנה מדברת כאן על שיעור כזה, רביעיתם, שמטמא משום כתם ומטמא משום אוהל. אנחנו רק הוספנו, כשמזכירים תומת כתם, זה גם מטמא במשהו. לא צריכים את הרביעית. הרביעית הוא לתומת מת. רב יהודה אומר, ממשיך המשנה, אינה מטמא משום כתם, משום שנעקר מי שמתה. זה לא דם שיצא מאישה חיה. כשאנחנו מדברים על דם נידה שמטמא, זה מדובר באישה חיה שזרמו ממנה דם. לא כך המקרה הזה. לכן אין תומת כתם. ומודה רב יהודה ביושבת על משבר, היא עומדת ללדת, ומתה, ויצא ממנה רביעי דם, שהיא מטמאה משום כתם. כי במקרה כזה, הדם נעקר בעודה בחיים. אמר רבי יוסי, לפיכך אינה מטמאה בוער. אותה רביעי דם שיצא מאישה בלידתה, זה לא מטמא באוהל, כי הוא לא יצא, זה לא דם שיצא מן המת. נכון, כתוב במשנה שהיא מתה, אבל יציאת הדם היה בעודה בחיים. בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים שציירנו הצורה שאנחנו מכנים הר געש. זה מבליט את המשפט מכלל דתנא קמא, וזה בא לקראת שאלות בירור מהו עמדת התנא קמא לגבי המוזכר במשנה. הגמרא, מכלל דתנא קמא סבר, אף אגב דנעקר דם מי שמתה מטמא משום כתם. ואני מדגיש כאן עוד פעם, אנחנו מדברים על שיעור משהו, שדם שנעקר מי שמתה מטמא משום כתם. ראינו רבי יהודה חולק על התנא קמא שאמר אינה מטמא משום כתם על אותו דם שנעקר מי שמתה. אפשר לדייק שלפי התנא קמא זה כן מטמא משום כתם, ואז אנחנו אומרים שזה יטמא במשהו. אמר זעירי, במה חולקים התנא קמא ורבי יהודה? התשובה, מקור זה הרחם, מקור מקומו טמא איקה בינהו, שהרחם עצמו הוא נחשב מקום טמא. אנחנו מדברים על דם שהיה במקור, ברחם, כשהיא עודה בחיים. עכשיו זה יצא משמתה. לפי התנא קמא, זה טמא, למרות שיצא לאחר מיטתה. כי המקור זה גם הרחם, והמקור של אותו דם הוא מקום טמא. מה שאין כן, לפי רבי יהודה, לא אומרים כך. ומודה רבי יהודה, ראינו במשנה, יש לנו גם חץ, רק להחזיר אותנו לשורה המדויקת. מודה רבי יהודה, כתוב במשנה, ויושבת על משבר, ומתה, ויצא מן הרבי אדם, שהיא מטמא משום כתם. אפשר כאן לדייק, מכלל, תתנא קמא סבר, באוהל נמי מטמא, וזה בלשון תמיהה. אמרנו שרב יהודה הוא מודה שזה מטמא משום כתם. מה לגבי אוהל? אז רב יהודה אומר לא, כי זה נעקר מחיים. האם זה אומר שלפי התנא קמא זה כן יטמא משום אוהל? הרי זה לא דם שיצא מן המת. אמר רב יהודה, דם תבוסה איקה בינהו. יש מחלוקת בין רבי יהודה ותנא קמא לגבי מה שנקרא דם תבוסה. וזה מה שיעסיק את הגמרא כאן בשורות הבאות. לפני שנתקדם, אנחנו נפנה לרשי, דם תבוסה איקה בינהו. לרבי יהודה הועיל וספק הוא, ספק אם נעקר כולו מחיים, כל הרביעית יצא נעקר מגופה בעודה בחיים. ספק אם נעקר מקצתו לאחר מיטה. הדם תבוסה, מה שתיארנו עכשיו, זה מוגדר כדם תבוסה, ומדרב הדם מטמא בועל, דמידורייתא עד שתי רביעית לאחר מיטה. ורבי יוסי סבר, היי לאו דם תבוסה הוא, דכיוון דקורת לילד הוא כולו נעקר מחיים. אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו שהנקודת המחלוקת בין רבי יהודה לתנא קמא, אפשר לומר אולי שהתנא קמא הוא יותר מחמיר, נקודת ההבדל הוא סביב העניין של דם תבוסה. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים פס כפול, וכתבנו איזהו דם תבוסה, שתי דעות. הגמרא, דתניא, איזהו דם תבוסה, שתומתו דרבנן. פירש רבי אלעזר ברבי יהודה, הרוג שיצא ממנו דם, בין בחייו בין במותו, ספק בחייו יצא, ספק במותו יצא, ספק בחייו ובמותו, זהו דם תבוסה. לפני לרשי, בחייו ובמותו, שהתחילה הרביעית לצאת מחיים, ספק כולו מחיים, ספק כולו במותו, זהו דם תבוסה. ותמי מדרבנן באוהל, כי דאמינה ביוקם דליל, דם תבוסה דרבנן. אנחנו חוזרים לגמרא, וחכמים אומרים, הם חוקים על התנא קמא, שהם אומרים שזה אינו. וחכמים אומרים, ברשות היחיד ספק ספקו תמי. במילים אחרות, מדובר פה בספק תומה דורייתא. אי אפשר להגיד שהוא תמי מדרבנן גרידה. רש"י כותב, וחכמים אומרים, זה אינו. הואיל ואיקה לספקי, בספקות שהתנא קמא מעלה, בבין הספקות, הוא שמה כולו במותו. הווה לי ספק תומה דורייתא ברשות היחיד וספקו תמי. לפי כללי תומה, כשמתעורר ספק תומה ברשות היחיד, ומאחר שמדובר בספק שאדם יצא כולו מי שמת, הרי מדובר בספק תומה מדורייתא, וברשות היחיד היינו אומרים תמי, לא איזושהי תומה דרבנן. ממשיך הגמרא, ברשות הרבים, אותו מה שהתנא קמא הגדיר כדם תבוסה שתמי מדרבנן, לפי החכמים, במצב כזה, אם זה נמצא ברשות הרבים, ספקו טהור. אלא איזהו דם תבוסה, לפי החכמים, איזוהי דם תבוסה שתומתו דרבנן, הרוג שיצא עמנו רביעי דם בחייו ובמותו, ועדיין לא פסק. ספק רובו בחייו ומיעוטו במותו, ספק מיעוטו בחייו ורובו במותו, זהו דם תבוסה. נכון שיכול להיות שהרוב אותו רביעית יצא במותו, אבל זה לא אומר שהוא תמי מדורייתא. וכך אומר רש"י, דיבור מתחיל, הרוג שיצא וכולי, דפשיטא לן, מה שפשוט לן, דלא נפיק מיני רביעית שלמה לאחר מיטה, וספק הוא בו מחיים וכולי, רבותא אשמינן. כאן יש חידוש, דאף אגב דמספקא לן, הוא בו מחיים, הוא בו חיים זה לא מתמה, למרות כך שזה זה ספק, גזר עליה תומה, ומיהו אי הווה נמי רובה לאחר מיתה, גם אם הרוב רוב אותו רבית היה לאחר מיתה, אין תומתו מן התורה, דרבית שלמה דמת בעינן. ומיהו אי הווה פשיטה לן דרובה מחיים, לא עניין של ספק, אלא פשוט שהרוב מחיים לא גזרו עליה, לא היה אפילו מתמד מדרבנן. חזרה לגמרא, רבי יהודה אומר, הרוג שיצא ממנו רביעית דם, והיה מוטל במיטה, ודמו מטפטף לגומה, תמה, מפני שהטיפה של מיטה מעורבת בו. וחכמים מתארים, מפני, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שראשון ראשון נפסק. נסביר דרך רש"י, שורה ראשונה, שראשון ראשון נפסק, שאין זב בקילוח אלא נוטף. הלכך אפילו היה רוב לאחר מיטה טהור, שרי מתחילה דם נפל מחיים בתוך עגומה, ואחר כך נפל דם מיטה עליו טיפין טיפין. כל טיפה וטיפה שנפלה של נקרא לזה דם מן המת, בטלה בדם הראשון שהיה בגומה מחיים. והיך אמרין הדם תבוסה, אז כי אם לפני שנתקדם ברשי, אם אנחנו אומרים שכל טיפה וטיפה בטלה בדם הראשון, אז יוצא שכל הדם שהתאסף שם באותו גומה הוא דם נחשב הלכתי כדם מחיים, וזה לא מתמה אפילו מדרבנן. אז מתי אומרים שהדם נחשב דם תבוסה, שהוא כן מתמה דרבנן? בשוכב על הארץ, לא על המיטה, אלא הגופה על הארץ, ודמו זב ואינו נפסק, ההוא כי הווה לאחר מיטה רובה, אז לינן בטרי מדרבנן, ואינמי מספקלן גזור בתומה. חזרה לגמרא, שפיר כאמרי לרבנן רב יהודה, שמה שראשון ראשון בטל. אז איך זה שרב יהודה אומר לגבי המקרה של המת שמוטל, או הרוג שיצא ממנו עם רביעי דם שהיה מוטל במיטה, למה הדם שמטפטף לגומה, למה הוא תמי? הרי הדם התחיל בעודו בחיים, וכל טיפה של דם שנופל, גם הדם שנופל שמאחר מיטה, מתבטל. וזה מה שהרבנן אמרו לרב יהודה. מה הוא עונה? רב יהודה לתמי, רב יהודה שבכל זאת הדם תמי, דאמר אין דם מבטל דם. נכון, דם החיים התאסף שם בהתחלה, אבל זה לא מבטל את הדם של האחר המוות שמטפטף לתוכו. ומילא הדם שבגומה לפי רבי יהודה תמי. רבי שמעון אומר, צלוב על העת, על העץ, שדמו שוטט לארץ ונמצא תחתיו רביעית דם, תמי. רבי יהודה מתהר שאני אומר טיפה של מיטה עומדת לו על גבי העץ. כאן הגמרא שואלת, לאור מה שרבי יהודה אמר מקודם בעניין ההרוג על המיטה, הגמרא שואלת, רבי יהודה נעימה איהו ונפשי, שאני אומר טיפה של מיטה עומדת על גב המיטה. יש לנו חץ שמחזיר אותנו לעמוד א', וזה קשור למה שאתם רואים בעמוד א', שתי שורות מסוף העמוד, שרבי יהודה היה מתמה את את הדם שנאסף שטפטף לגומה למשיח, והוא אמר מפני שהטיפה של מיטה מורבת בו, איפה? בתוך הגומה. למה הוא לא אומר כמו כאן לגבי הצלוב על העץ, שיגיד לעצמו שאני אומר טיפה של מיטה של הטיפה של הדם של המוות עומדת על גב המיטה, כמו שראינו לפני שורות מעטות שאני אומר טיפה של מיטה עומדת לא על גבי העץ, שהמיטה, שטיפה של מיטה עומדת פה על המיטה. הגמרא עונה שאני במיטה דמחלחלה, המיטה היא נקובה, היא דם מתחלחל מדרך המיטה לתוך הגומה, זה לא נשאר על המיטה. ובכך שונה מהמקרה של של אותו צלוב על העץ. המשנה בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו תבולת יום ארוך הנוגעת במים שנעשו על טהרת הקודש. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, רק ניתן הסבר למונחים. מה זה תבולת יום ארוך? זה אישה שילדה ועברה ימי תומת לידה, זה 7 ימים לזכר, 14 יום לנקבה. מיד אחרי פרק זמן התומה היא תובלת במקווה והיא טהורה. כל דם שהיא תראה עד סוף תקופה ימי הטהרה, דהיינו 33 ימים לזכר, 66 ימים לנקבה, ואז היא מותרת לאכול בקודשים, אבל לפני זה היא אסורה באכילת קורבנות. והאישה הזאת מוגדרת כתבולת יום ארוך. הבסיס להגדרה הזאת היא באופן כללי, אנחנו לא נדבר על יולדת אלא כל שאר התמאים. למשל אדם שהתמא שרץ, אז הוא תמא ליום אחד. מה קורה? בקראת סוף היום הבן אדם הוא טובל במקווה, אבל הוא עדיין אסור בקורבנות, גם אסור בתרומה עד צאת הכוכבים, עד שקיעת החמה, צאת הכוכבים. אז עד אז, אחרי שהוא טובל, הוא נקרא תבול יום. ותבול יום הוא נחשב כשני לתומה, הוא במילא לא יכול לאכול בתרומה, ובוודאי לא יכול לאכול בקודשים כל זמן שהוא תבול יום. האישה הזאת היא טבלה עד אחרי ימי התומה, אבל אצלה סיום ההגדרה של תבולת יום זה כעבור הרבה ימים, כמו שאמרנו מקודם, 33 ימים נוספים ללידת זכר וכפול ללידת נקבה. המונח של מים שנעשו אתרת הקודש, אלו הם מים, אנחנו נראה במשנה מדבר במים שבהם רוחצים את הקורבן, קורבן פסח. המים האלו נכון בעיקרון הם חולים, אבל שומרים עליהם מכל תומעה שלא ייגעו במים האלו שום דבר מטמא, כמו שהיינו מתייחסים לקורבן. זה נקרא מים או חולין שנעשו על טהרת הקודש. המשנה בראשונה היו אומרים היושבת על דם טהור היא, מה זה? כמו שאמרנו מקודם, היא סימה ימי תומת לידה והיא כעת בתקופה ארוכה של טוהר, וכל דם שיתרה טהור אינו מתמה, היא תבולת יום ארוך. אז היושבת על דם טהור היא תבולת יום ארוך. בראשונה אמרו הייתה מערה מים לפסח. נסתכל ברשי, מערה מים לפסח, מכלי אל כלי, ללחוץ בו את בשר הפסח, אבל במים אינה נוגעת, שהיא תבולת יום, שטבלה לסוף שבועיים של לידת נקבה, ואין לה ערב שמש. הערב שמש זה נקודת סיום התומה לגמרי, ואין לה ערב שמש עד יום 80, שהוא תקף להבת כפרתה. כפרתה זה הקורבן. אמרתי שהרב שמש זה סיום התומה לגמרי, אולי זה לא מדויק, כי במוחרת אותו יום 80, דיינו יום 81, היא מביאה קורבנות, קורבן יולדת. זה נקרא כפרתה. והכתוב, עשאה תפולת יום. האישה הזאת, שהיא טבלה אחרי ימי תומת לידה, היא מוגדרת כתבולת יום, אבל לפרק זמן ממושך. תכתיב, בכל קודש לא תיגע. וקיימלן, חזר דורשים את הפסוק, בכל קודש, לרבות את התרומה. לא רק קורבנות, אלא גם תרומה. ותבול יום שני הוא שני לתומה, וכשהיא מרה אינה נוגעת במים אלא בכלים, ושני אינו מטמא כלי. לפי כללי תומה, רק אב התומה למשל יכול לטמות כלי, אבל מישהו שני לתומה אינו מטמא כלי. אנחנו חוזרים למשנה. חזרו לומר, הרי היא כמגע תמי מת לקודשים, כדברי בית הלל. בית שמאי אומרים אף כתמי מת, שזה עוד יותר חמור. אנחנו עוברים שוב פעם לרשי. חזו לומר הרי כמגע תמי מת, שהוא ראשון לקודשים, אבל לחולין לא. מי שהוא תמי מת הוא נחשב אב התומה, אז מי שנוגע בתמי מת הוא ראשון. המשנה אמרה שהוא כזה, הוא ראשון לתומה לקודשים, זה לקורבנות, אבל לחולין לא, הוא לא נחשב ראשון לגבי חולין. אם כך, אפילו נוגעת במים אם תרצה, שהמים חולין הם, וטבול יום שני הוא, ואין שני עושה שלישי בחולין. ואף על פי שהמים הללו נעשים על טהרת הקודש, למרות שכששאבו המים שמרו עליהם כאילו המים הם קדושים, שרי לרחיצת פסח עשויות, זה מה שמעורר את התנא להגדיר את המים האלו כנעשו על טהרת הקודש, לא מהני בהו שני. שני לא משפיע גם על מים אלו. וחולין הנעשה על טהרת הקודש לאו כקודש דמו. הגמרא, מערה אין, היא שופכת את המים מכלי לכלי, נוגעת לא. כך ראינו בתחילת המשנה, ברישה של המשנה, מה עומד מאחורי ההימנעות או האיסור לגעת במים. אלמה, חולין שנעשו על טהרת הקודש כקודש דמו. הרמה של אותה מים זה כאילו הם קורבן, ובכך שני לתומה, כמו אותה תבולת יום ארוך, היא תשפיע, היא תטמא את המים. אימה סיפה, וכאן אני רוצה לשתף אתכם למה שמצאתי בספר איזהו מקומן. הוא הביא דברי המרשה, והוא מסביר את המשך הגמרא, הייתי אומר בשונה ממה שנשמע. בדרך כלל כשהגמרא אומרת אימה סיפה, זה לקראת קושיה, או ליתר דיוק לקראת איזושהי סתירה. לפי המרשה, הגמרא היא מובאת כאן מילי מילי קטני. הגמרא מתכוונת בהמשך לפרש פסקאות המשנה בקודם את מה שלמדנו כבר, זה ההתחלה, ואחר כך, ואחר מה שמובא במשנה, חזרו לומר, זה שלב מאוחר יותר, וגם מובא בגמרא, יהיה ציטוט מדברי אבא שאול, גם זה בתור הגמרא תתייחס את זה כמילתא בפני עצמו, ולא בא כדי לתרץ סתירה, מה שנראה כסתירה. אני מקווה שהקדמנו בהקדמה ברורה להמשך הגמרא, כי אנחנו במסגרת השיעורים שלנו במפת התלמוד מאוד מדגישים מה שנקרא מבנה הגמרא, וזה גם מפתח רגישות לניסוח הגמרא, וכאן אני חושב לפי מה שהבנתי מהספר, כאן אנחנו זה מין סטייה מהתייחסות רגילה לגמרא כאין זה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אימה סיפה. ציטוט מסיפה המשנה, מהמשך המשנה, חזרו לומר, הרי היא כמגע תמי מת לקודשים. ואפשר לדייק, לקודשים, אין, לקורבנות ממש, אותה תבולת יום ארוך, היא נחשב כראשון לטומאה, זה מי שנגע בתמי מת, הוא ראשון לטומאה, ראשון לטומאה בוודאי משפיע על קודשים, על קורבנות, אבל מדייקים לקודשים אין, לחולין לא, מה שאינו קורבן ממש, אז לא משפיע על מה, אז מכאן רואים חולין שנעשו אתרת הקודש לאו כקודש דמו. אני חוזר עוד פעם במחילה אם אני נשמע כאיזושהי תקליט שבור, אבל לפי הרשע, והדגשנו כבקבנו לפי הרשע, היה ניתן להבין שחולין שנעשו אתרת הקודש כקודש דמו, וכעת אנחנו אומרים לאו כקודש דמו. אבל אני, לפי מה שאמרנו מקודם, אנחנו לא מעלים כאן סתירה, אלא היה שלב ראשון וחזרו, היה שלב שני, אבל אם נכון עם תוצאות שונות, אבל לא בהכרח איזושהי סתירה. ממשיך הגמרא, מתניתין מני אבא שאול היא, מה שראינו במשנה, וגם כאן נצטט מהספר איזהו מקומן, שמה שמובא פה מתניתין מני, הכוונה לספרת בית הלל שחזו לומר דתפול יום הוא ראשון לקודש, זה מתאים לספרת אבא שאול, והוא מפנה ליין במרשה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, מתניתין מני אבא שאול היא, דתניא אבא שאול אומר תבול יום תחילה לקודש, הוא נחשב ראשון לטומאה לגבי קורבנות, ואם כך בשרשרת המשך טומאות זה אומר לטמא שניים ולפסול אחד, שאותו תבול יום הוא נחשב ראשון לגבי קודש, ואם הדבר נטמע אז והוא נוגע במשהו אחר הוא מטמא אותו, אז התפול יום הוא טימא את הקודש, זה רמה אחת, והקודש הזה שנוגע למשהו אחר הוא מטמא עוד משהו, הופך אותו להיות שלישי, כי הקודש נהיה אולי אנחנו נגיד באופן יותר מדויק, הקודש נהיה ראשון, והוא מטמא עוד שתי דרגות, הוא הופך את הדבר הבא שנוגע בו להיות שני, והשני הזה נוגע בעוד דבר, עוד, נגיד, עוד קורבן, הופך אותו להיות שלישי, זה מטמא שניים, הראשון טימא משהו לשני, והשני מטמא עוד משהו לשלישי, והשלישי פוסל את הדבר הבא, זה לפסול אחד. אבל מזה, מעלה מזה, אין המשך מזה, ולכן כתוב לפסול אחד בניגוד למילה לטמא, מה נטמע, הוא יכול לטמות אחרים. מה שנפסל, הוא עצמו נפסל, ואין לזה המשך. המשנה, ומודים שהיא אוכלת במעשר, זה הדין לטבול יום באופן כלי. באופן כלי, מותר לטבול יום לאכול במעשר שני. וקוצה לה חלה, היא מפרישה מעיסה, חתיכה, אבל לא קוראת לו שם, היא לא קובעת זה חלה, אלא היא חותכת או מפרישה חלק מהעיסה, שזה עתיד להיות חלה, אבל בינתיים היא לא קוראת לה שם. חלה, נגיד, דינו כתרומה, ותרומה נטמע על ידי שני לתרומה, כמו טבול יום. אז אנחנו לא רוצים שזה עיקרי חלה עדיין. אז היא חותכת חתיכת עיסה ומקפת, והיא מביאה את זה קרוב לעיסה שצריכים את ההפרשה כדי לתקן אותו שלא יהיה תבל. היא מקרבת, זה המקפת, לשון, לקרב את אותו חתיכה לעיסה שהיא רוצה להתיר. ואז אחרי שהיא קרבה את העיסה, את החלה הפוטנציאלית, החלה, היא אז קורא לה שם. בזמן שהיא קורא לה שם, היא כבר לא נוגעת בה. אומר רש"י, הוא מקפת, מה זה? הוא מקרבת הכלי, הכלי שבו היא שמה את אותה חתיכה. ככה שהסביר בדיבור הקודם, עד שלא תקרא להשם, ומנחתה בכלי, ומקפת ומקרבת הכלי אצל העיסה, כמו, והמילה הזאת היא כמו עקפינו ולא אדמו בשחיטת חולין, מסכת חולין, רואים את המילה הזאת, עקפינו זה עניין לקרב אחד לשני, כמו אין מקיפין שתי חביות, מסכת ביצה. ובגמרא מפרש, זה מצווה לתרום מן המוקף, מן הקרוב לדבר שהוא תורם עליו. ונחזור כעת למשנה. ואם נפל מי רוקה ומדם טהרה על כיכר של תרומה שהוא טהור, זאת אומרת רוק שנופל מאותה טבול יום לא מתמה את התרומה. ואומר רש"י, אם נפל מרוקה דהבו הוא משקין היוצאים מן הטבול יום וטהורים, ותניה בגמרא. אנחנו ממשיכים במשנה. בית שמאי אומרים צריכה תפילה באחרונה. אנחנו נזכרנו את זה מוקדם יותר, אחרי שהיא עוברת את ימי תומת לידה, היא נכנסה לימי טהרה, 33 לזכר, 66 לנקבה. אז אם אנחנו נחבר 14 ימי תומה, 66 ימי טהרה, זה מביא אותנו ל-80 סך הכל. לפי בית שמאי היא תובלת עוד פעם בסוף יום ה-80, זה הגוון הצריכה תפילה באחרונה. ואומר רש"י, צריכה תפילה ליל 80, דיינו הלילה אחרי יום ה-80 לתרומה, כדי שהיא תהיה מותרת לאכול בתרומה, מפני שתבולת יום ארוך היא, והשיחה דעתה מן התרומה. במשך כל כך הרבה זמן היא השיח דעתה מדברים המתאמים, ולכן היא צריכה לטבול עוד פעם. ואם ישראלית היא תובלת לביאת מקדש, אם מדובר באישה שלא זכאית לאכול בתרומה בכלל, בכל זאת היא צריכה לטבול כדי שהיא תוכל להיכנס לבית המקדש. ממשיך המשנה, בית הלל אומרים אינה צריכה תפילה באחרונה. רש"י מוסיף פרט שזה נכון לגבי אכילת תרומה, היא לא צריכה עוד, אבל לאכול בקורבנות מודו בית הלל. אנחנו רק נציין שרש"י, אנחנו כבקבנו את זה בתוך רש"י, היא כך לאחר שהביאה כפרתה, אותה תפולת יום היא מביאה קורבנות ביום ה-81, וזה המכה בפטיש, זה מסיים את כל הקשר שלה לתומה, תובלת לקודשים, עדיין צריכה לטבול לאכילת קורבנות. אנחנו חוזרים לגמרא. בשוליים תחת הכותרת נשא כתבנו, תפולת יום ארוך, אחד, בהפרשת חלה, שתיים, רוק שלה. הזכרנו את זה במשנה, ואנחנו נתקדם לגמרא. דאמרמו, תבל ועלה, דהיינו, זה תפול יום, העלה מן המקווה הכוונה, ועוד לא שקע החמה, זה התפול יום הקלאסית, אוכל ומעשר. לכן במשנה ראינו מודים שהיא אוכלת במעשר. ראינו במשנה שאותה תבולת יום ארוך היא קוצה לחלה, בזמן שהיא חותכת או מפרישה אותה חתיכת עיסה שהיא עתיד תיקרי חלה, אבל בזמן שהיא חותכת, היא קוצה לה, היא נוגעת בה, אבל עדיין לא קרא לה שם. אומר הגמרא, חולין התבולין לחלה, לאו כחלה דמו. אותו חתיכה, היא עוד יש בה חלה, היא לא קרא לה שם, חלה עדיין, היא תבולה לשם תבל, זה נקרא לזה אולי במילים אחרות זה חלה בפוטנציאל, אבל אינו נחשב להלכה כחלה עדיין, ולכן שני לתומה, דהיינו התבולת יום ארוך שהיא שני לתומה, לא משפיע, לא מתמה דבר שעדיין חולין. ומעקפת, כך אמרנו, היא שמה את החתיכה בכלי ומקרבת את הכלי לשאר העיסה, דאמר מור, מצווה לתרום מן המוקף. כשמפרישים תרומות להתיר הטבל, רצוי שההפרשה תהיה קרובה לדבר שאתה בא להתיר. וקורא לה השם, סלקה דייטה חמינה, היה מקום לחשוב נגזור דלמה עתי למינגה בה. יש בספר הזה מוקמן מביא את המרשה שהוא לא גורס את המילה הבאה, אלא הוא בדעה שיש לגרוס את המילה בתחילה, דהיינו, וקורא לשם מעברי, קורא לשם בזמן שזה מחוץ לעיסה, לשאר העיסה. אז אנחנו אומרים במשנה מחדשת שניתן לקרוא לשם אחרי שהיא הניחה את החתיכה בתוך כלי, היה הווה מינה לגזור שאולי אין להתיר את זה, כי שמה היא תבוא לנגוע בה אחרי שהיא קרא לה שם, כמה שמלן שלא גוזרים כך. ואם נפל מרוקה, מהרוק שלה, ראינו במשנה שאם זה נפל הרוק של אותה תבולת יום נפל על תרומה, תרומה טהור. דתנן, משקה תבול יום כמו הרוק כמשקין הנוגע בהן, דינם כמשקה אחר שהתבול יום נוגע בו, ואילו ואילו אינן מתאמין. הגרא לא גורס את המילים הבאות שהקפנו בסוגריים. בית שמי, ראינו במשנה בית שמי אומרים צריכה תבילה באחרונה, ובית הלל חלקו ואומרים לא. מי ביניו? אמר רב קטינה, תבול יום ארוך איכה ביניו. איך נתייחס לתבול יום ארוך? שלפי בית שמי עדיין צריכה לטבול עוד פעם, ולפי בית הלל לא. עד כאן שיעורנו להיום.